אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר, הימים שבהם, כותב הרמב"ן, היינו צריכים בעצם להיות בימים של חול המועד, כאשר החג הראשון הוא פסח, והחג האחרון הוא שבועות, והימים שבינתיים הם ימי הספירה, ימי חול המועד. אבל כתוצאה ממותם של תלמידי רבי עקיבא, הימים האלה נהפכו לימים שיש בהם גם דיני אבלות. וכך מלמדת אותנו הגמרא ביבמות בדף ס"ב, אמרו 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת ועד אנטיפרס, כולם מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, אלה שנשארו ושנאה להם, מי הם היו? רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון, ורבי לזר בן שמוע, והם העמידו תורה אותה שעה. המשיכה הגמרא ואומרת, תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת. עוד פה את אומרת הגמרא, אמר רב חמה, בר אבא ואיתימה, רבי חייא בר אבין, כולם מתו מיתה רעה. מה היא? אמר רב נחמן אסקרה. דברי הגמרא אלו מופיעים גם כן במסכת כתובות, מביאים אותנו למספר שאלות. שאלה ראשונה, האבלות של ציבור הארוכה ביותר בלוח שלנו היא על מותם של תלמידי רבי עקיבא. אין ספק, הטרגדיה היא גדולה, מתו הרבה מאות תלמידים בזמן קצר, אבל איך אפשר להסביר שהאבלות על חורבן בית המקדש היא רק 3 שבועות, מ-17 בתמוז ה-9 באב? נכון, יש רמות שונות של אבלות, אבל בית המקדש, בית חיינו, הראשון והשני נחיבו בתשעה באב. ועל הימים האלו יש אבלות, ב-17 בתמוז ה-9 באב, 3 שבועות. ואילו על מותם של תלמידי רבי עקיבא, האבלות היא הרבה יותר ארוכה, לפחות 32 ימים. או מתחילת הספירה ועד ל"ג בעומר, או מראש חודש אייר ועד 3 ימי הגבלה, או כל ימי הספירה. שיטות שונות, איך אפשר להסביר את זה? הטרגדיה נורא, מתו 24,000 תלמידים ומת ויציב, אבל בזמן חורבן הבית, לפי החשבון של הגמרא במסכת גיטין, בפרק הנזקין, כ6 מיליון יהודים מתו. אז איך זה שהאבלות על מותם של תלמידי רבי עקיבא היא ארוכה יותר מהאבלות על חורבן בית המקדש? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, לרבי עקיבא היו 24,000 תלמידים, כמו שאומרת הגמרא בנדרים, הגמרא בכתובות, אז מדוע נאמר כאן בגמרא ביבמות 12,000 זוגים תלמידים עלו לרבי עקיבא? למה לא נאמר 24,000 תלמידים? נכון, 12,000 זוגים שמתו זה גם טרגדיה גדולה, אבל למה המספר כביכול מצמצם את זה בחצי? אם יהיה כתוב 24,000 תלמידים מתו מפסח עד שבועות, זה גורם לחרדה גדולה. מנסים יותר לברר מה קרה, מה קרה, איך כל כך הרבה מתו בזמן קצר. אז מה ראו חז"ל דווקא לציין 12,000 זוגים תלמידים? למה דווקא זוגים? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה. המיטה שמתו, אומרת הגמרא, היא מיטה רעה. מה היא מיטה רעה? מיטה רעה, פירוש הדבר, יסורים גדולים, אומרים חז"ל. יסורים קשים מאוד. מהי אותה מיטה שנקראת אסקרה? אומרת הגמרא בשבת בדף למד ג', כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היה שם רבי יהודה, רבי אלעזר, ברבי יוסי, רבי שמעון, נשאלה שאלה זו בפניהם. מכה זו, אומר רש"י, אסקרה, מפני מה מתחלת בבני מאיים ונגמרת בפה? אז מה שנוגע לנו כרגע זה החלק הזה של הגמרא. זה מכה שמתחילה במאיים, היא עולה במערכת הגוף של האדם עד כלי הדיבור, ושזה מגיע לשם, ברגע האדם מתמוטט ומת. מכה נוראה ביותר, נוראה ביותר. שאלתנו השלישית, איזה מידה כנגד מידה יש בעונש שקיבלו עבור החטא שחטאו שלא נהגו כבוד זה בזה? הרי תמיד העונש כמידה כנגד מידה. אלה הם השאלות. בדרך השאלות האלה בסייעתא דשמיא נראה פה הבנה, לא רק בענייני תלמידי רבי עקיבא, אלא עוד הכנה אין לקבלת התורה, ובכלל לכל החיים איך לראות דברים בצורה נכונה שגורמת לברכה ולשמחה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע האבלות על מותם של תלמידי רבי עקיבא היא הארוכה ביותר כאבלות ציבור, יותר מחורבן בית המקדש, שהוא רק 3 שבועות, נכון, האבלות של חורבן בית המקדש היא גדולה יותר מבחינת ההלכה, אבל במשך הימים היא קצרה יותר. למה זה כך? הרי חורבן הבית, הרי על פניו היה צריכה להיות האבלות הכי ארוכה. למה האבלות על מותם של תלמידי רבי עקיבא היא הארוכה ביותר? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, מה ראתה הגמרא לציין 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא? 12,000 זוגים תלמידים? למה לא 24,000? זה נשמע הרבה יותר מזעזע, הרבה יותר קשה. ושאלה שלישית ואחרונה, איזה מידה כנגד מידה יש בעונש שקיבלו? מיטה רעה, מיטה קשה מאוד, שמתחילה במעיים, עולה במערכת הגוף, עד כלי הדיבור והנשימה, ואז האדם מתמוטט ומת. איך זה המיטה הנוראה הקשה הזאת? מהווה מידה כנגד מידה לחטא שחטאו, שלא נהגו כבוד זה בזה. אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח בסייעתא דשמיא בצורה הבאה. אנחנו מוצאים בתורה, בחז"ל, סוגים שונים של כבוד. בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך. פירוש הדבר, אני חייב לכבד את אבא, את אמא, וזה לא משנה מים. אם אמא מנקה את החלונות, ואבא מנקה את הכבישים, או אבא הוא ענק שבענקים, ואמא מיוחדת שבמיוחדת, זה לא משנה. עצם זה שהתור שלהם, אמא ואבא, אני חייב לכבד אותם עם כל פרטי ההלכה. 3 שותפים באדם, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. וזה לא משנה מה הם עושים, במה הם מתעסקים. זה סוג אחד של כבוד. כבוד מעין זה דומה, אומרת התורה, והדרת פני זקן. אדם מגיע לגיל שזקנה יש הלכות בשולחן ערוך, איך מכבדים אותו? בלי קשר אם הוא זקן שקנה חוכמה, או זקן שאין בו חוכמה, הוא תחת ההגדרה של זקן, זה מחייב כבוד מיוחד. אבל יש עוד סוג של כבוד, וזה כבוד תלמידי חכמים. מה פשר הדבר? נתבונן ונראה דבר נפלא. כשאנחנו עושים סיום על מסכת לעולם, וברוך השם עם ישראל מסיים יותר ויותר מסכתות, אין דרך הדף הימי ואין בכלל לימוד התורה שהולך וגדל. המילים הראשונות, אדרן הלך. בהבנה פשוטה, מה פירוש אדרן הלך? To repeat, לחזור עוד הפעם. למה? למה האמירה הזאת נאמרת מיד? כי המשנה אומרת, באבות, כל השוכח דבר מתלמודו, מתחייב בנפשו, פחד פחדים. יש מישהו שלא שוכח? כולם שוכחים. אז מה, מתחייבים בנפשם? לא, לא. המושג הזה של לשכוח מופיע בהקשר נוסף. בתורה יש מצווה של שכחה. אדם עובד בשדה ושכח, אומרים, מהחיטה, מהשעורה, אומרת התורה שלא ישוב לקחת את זה. לעני ולגר יעזוב אותם. ההלכה הזאת נוהגת רק כאשר האדם החליט, היום זה היום האחרון של הסיזן, של העונה, הוא מחר כבר לא חוזר לשדה. יהיה לו עכשיו כמה חודשים של הפסקה. הוא לא חוזר לשדה. עד התקופה הבאה. אז ביום האחרון אם הוא שכח, אומרת התורה לא תשוב לקחתו. אבל אם אדם שכח תוך כדי זה שהוא אוסף את התבואה, אין לזה דין של שכחה. כי הרי דעתו לחזור, אז עדיין הוא לא גמר, רק אם זה היום האחרון. אותו דבר בלימוד תורה. אם אדם לומד מסכת כל כך קשה, מסובכת, הוא אומר, אני למסכת הזאת יותר לא חוזר. לא, אין על מה לדבר, לא, לא, זה מסוכן מאוד. כי ברגע שאדם אומר דבר כזה, מיד חל עליו הדין, כל השוכח דבר מתלמודו מתחייב בנפשו. אבל אם האדם גומר מסכת, ומיד הוא אומר, אדרן הלך, זאת אומרת, אני יום אחד יחזור, מתי? לא יודע, עוד שנה, 20 שנה, 50 שנה, אני בכוונתי לחזור. ברגע שאדם אומר בכוונתו לחזור, כבר לא מתקיים בו כל השוכח דבר מתלמודו מתחייב בנפשו. כי כמו מצוות שכחה, אם דעתו לחזור אין מצוות שכחה, אז מעין זה גם אותו דבר בלימוד התורה. הסבר מעניין, אבל אולי דבר נוסף. אדרן הלך, לפני שאדם לומד החומש, המשנה, הגמרא, ההלכה נמצאים בארון הספרים. לאחר שאדם גמר את לימודו, במסכת זו, בלימוד זה, אדרן הלך, זה מגיע לאדם. יש לא רק גמרא ומשנה בארון הספרים, יש משנה, גמרא, תורה שהולכת ברחוב, כמו ספר תורה, כמו ש"ס, הולך ברחוב. נכון, אין עליו את המעיל של הספר תורה, שכתוב לילו נשמת או לזכות, או כל דבר אחר שאדם תרם את הספר תורה. אבל זה אותו דבר בדיוק. ולכן אומר לנו הגר"א, שהאותיות היחידות באלף בית, סיום, סיום של מסכת, סיום, הן האותיות היחידות שהערך המספרי של האות ושל הפנים של המילה הוא אותו דבר. דהיינו, סמך זה 60, כאות. אבל כותבים את זה כמילה, סמך, פירוש הדבר, סמך, מם, חף סופית. סמך, מם, חף סופית. מם זה 40. חף סופית זה 20. 40 ו-20 זה 60. האות סמך היא 60, הפנים של האות מם חף זה גם 60. יוד, האות יוד זה 10. כמילה יוד וו דלד, וו דלד זה גם 10. הפנים והחוץ זה אותו דבר. וו כאות כמילה זה פעמיים וו, ומם פעמיים מם. אלה האותיות היחידות באלף בית, שבעצם הפנים והחוץ זה אחד, סיום, דהיינו זה הכפלה. אין ביהדות מושג שנקרא end, סוף. אין דבר כזה. יש סיום, סיום תמיד זה הכפלה. אמרנו פעם, ניסן זה תחילת השנה, סיום השנה זה אדר, אדר א', אדר ב'. יום ראשון זה תחילת השבוע, שבת זה התכלית של השבוע. תכלית זה הכפלה. לחם משנה, נשמה יתרה, קידוש כפול וכך הלאה. אז סיום עניינו, שבעצם יש פה הכפלה, לא רק גמרא, חומש, משנה, בארון הספרים, אלא יש כאן דבר נוסף. מהו הדבר הנוסף שיש כאן? עוד תורה שהולכת ברחוב, על ידי האדם שלמד אותה. ולכן, אומרת הגמרא במכות, אמר רבא, כמה טיפשי, שר אינשי, דקיימים מקמי ספר תורה, נעמדים, שרואים ספר תורה יוצא מארון הקודש, ולא קיימה מקמי גברא רבא, ולא עומדים שום לפני אדם גדול. דאילו בספר תורה כתוב 40 יקנו, באו חכמים ואמרו לא, 39. זאת אומרת, חכמים בעצם מסבירים לנו את התורה בצורה הנכונה, שעין תחת עין זה לא להוציא עין לשני, ולא שן תחת שן, ו-40 יקנו זה 39. זאת אומרת, דבריהם של חכמים זה בעצם תורה. זה התורה. ולפי זה נבין דבר יוסד, דבר נפלא. כתוב, אמר רב יהודה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים. מהי ההגדרה של ירושלים? הגדרה של ירושלים זה לא בית המקדש. בית המקדש נמצא בירושלים. יש גם בתי כנסת בירושלים. יש בתים של אנשים בירושלים. יש רחובות. ההגדרה של ירושלים, המהות של ירושלים, כי מציון תצא תורה. ודבר השם ירושלים. זה המקום שמשם התורה יוצאת בפירוש הנכון, בצורה הנכונה, בעוצמה הגדולה. אז המבזה תלמיד חכם, מה זה מבזה תלמיד חכם? בעצם מבזה את התורה. זה לא משנה אם זה חומש, ספר תורה, גמרא או פלוני. מבזה תלמיד זה לבזה את התורה עצמה. אז בעצם ירושלים בעצם לא ממלאת את מהותה, אז חרבה ירושלים. אם אין הדקים מציון תצא תורה, זה לא רק מה שלומדים מהסנהדרין, אלא עצם הביזוי של תלמיד חכם זה פגיעה בתורה עצמה. בתורה. לא באדם, אלא בתורה. שהאדם נושא בקרבו, חרבה ירושלים. ולכן אמר רב יהודה, אמר רב, כל המבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו. פירוש הדבר, התורה היא מרפא לכל חי. התורה היא קיים חיינו ואורך עמנו. התורה נותנת חיות. אז אם אדם מבזה, בעצם הוא זורק את מה? את הדבר שמחיה אותו. את הדבר שנותן לו חיים. זה מעלתה של התורה. זה התורה. זאת אומרת, התורה היא בעצם, האדם והתורה זה בעצם נהיים דבר אחד. ולכן אומרת המשנה בסוטה, משמת רבי עקיבא, בטל כבוד התורה. למה? למה משמת רבי עקיבא? מה לפני זה? כי הגמרא במנחות, בדף כפתת מלמדת אותנו. שימו לב לגמרא, עומק של גמרא. משה רבינו אמר, רבי יהודה אמר רב, בשעה שעלה משה למרום, הלך לקבל את התורה, הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לאותיות, תגים, כתרים לאותיות. אמר לפניו ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? מה זה? שמה צריך את הקישוטים האלה, את הדקוריישן הזה? מה צריך את זה? למה צריך את השואל? כי עתיד לעמוד בסוף כמה דורות עקיבא בן יוסף, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, על כל כתר וכתר, טילים, טילים של הלכות. הלכות, לא סתם. אמר משה, תראה לי אותו הקדוש ברוך הוא. משה רבנו רואה את רבי עקיבא דורש, נותן שיעורים, הוא לא מבין מילה. חלשה דעתו, אולי זה תורה אחרת? אני לא נתתי כזאת תורה. מה הולך פה? עד שאחד התלמידים שואל, רבי, איך אתה יודע את זה? מניין לך? אמר לו, הלך למשה מסיני. אז הוא הבין שהכל מתחבר לתורה. מה כתוב כאן? משה רבינו לא הבין את השפה שנקראת תגים לתורה. כשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים בשפת האותיות. לומדים את א' ב', מזה עושים מילים, מזה עושים משפטים, וכך לומדים בכל שפה. אותו דבר באנגלית. זה נקרא שפת האותיות. קודם לומדים את האותיות, אחר כך את המילים, משפטים, ולומדים ומדברים. יש עוד שפה, רק בלשון הקודש, שפת הכתרים, כתרי האותיות, זוהי שפה נוספת. כתרים לאותיות, שפה מיוחדת. את השפה הזאת גם משה רבינו לא ידע. הוא לא הבין. זה רבי עקיבא ותלמידיו הביאו לעולם, והיו צריכים לקיים את זה בעולם, דרגה חדשה של כבוד התורה. מיוחדת במינה. והם לא נוהגים כבוד זה בזה. וזה קורה, מתי שזה קורה לאורך הזמן, והעונש הוא בדווקא, אומר המהר"ל, בין פסח לשבועות. כי אלה ימים שבהם כל יום אנחנו נותנים עוד מדרגה לכבודה של תורה. עד שמגיעים לשיא. ונסביר את זה יותר. נסביר דבר נפלא. מה בדיוק היה שם עם תלמידי רבי עקיבא? אנחנו יודעים שתורה נמשלה למים, או כל צמא לכו למים, לאוכל לכו ולחמי, ליין, למאכל ומשתה. שאנחנו אוכלים ושותים כל יום, כל יום, איך זה בדיוק עובד? אנחנו מכניסים לפה דבר מאכל או שתייה, זה מגיע למעיים, לסתמיק למעיים, ובמערכת הגוף שבורא העולם ברא, זה עובר תהליך, חלק מזה הגוף צריך, זה עובר למערכת הדם, ומאדם זה עובר גם כמובן ללב, והלב מעביר את זה לכל הגוף, מהראש ועד הרגליים. כך אנחנו אוכלים. כל אכילה שלנו, היא נותנת לנו חיות. זה בכלל לא שאלה. צמים, ואחר כך אוכלים, באמת מרגישים הרבה יותר בנוח, מרגישים חוזקה. אדם הולך למסעדה, אוכל ארוחה דשנה, לא מכיר אדם שיוצא ממסעדה, אחרי שאכל ארוחה דשנה, והוא כועס. הוא מרגיש שמח, איזה ארוחה, איזה מנה אחרי מנה, תענוג. וכשאדם רעב, אז הוא באמת רוצה את האוכל, כי הוא מבין זה חלק מהקיום. אותה הרגשה צריכה להיות גם ביחס לתורה. לא רעב ללחם ולא צמא למים. כי אם לשמוע דבר השם, שאדם צריך להשתוקק לתורה, לא משנה כמה הוא לומד, באותה מידה שהוא משתוקק לאכול ארוחה טעימה. ארוחה שמקיימת אותנו ביום יום. ברגע שהתורה מגיעה אלינו, דרך השתוקקות, כמו לאכילה יומיומית, תורה כזאת מגיעה למעיים. דוד המלך אומר בתהילים, תורתך בתוך מעי, בתוך מעי, זה מגיע למעיים. ומי המעיים במהלך הגוף שבורא העולם ברא, מגיע לכלי הדם, ללב, ודרכו לכל הגוף, וגם לראש. תלמידי רבי עקיבא, למדו תורה, בהתמדה בלתי רגילה. אי אפשר היה למצוא דקה של בטלה, אבל כל התורה שנלמדה הייתה עם המוח לשדרג את ה-IQ, את מינת המשכל, זאת הייתה כל התורה. כל התורה הייתה לחזק אחד השני. הם לא ראו מסביב כלום. למדו חברותות. 12 אלף זוגים, זה לא להקטין את הטרגדיה. לציין את העובדה, איך שהיא הייתה, איך שהם למדו. ולכן, הסיבה של החברותה, כי הוא חכם. הוא ישאל אותי שאלות, אני אשאל אותו. כל אחד יאתגר את השני, וכך נהיה יותר חכמים. אבל חוכמה שהיא רק בשכל, לא נשאר ממנה כלום. אין לנו דבר תורה אחד, ולו קצר, כלום, מאותם 24 אלף תלמידים. שום דבר לא נשאר. תלמידים שיכלו לתת ולהבין שיעורים טילי טילים של הלכות מהכתרים של האותיות. קל וחומר איזה עומק היה להם במילים ובמשפטים ובמצוות. כלום לא נשאר לנו. תורתך הדבר ראשון בתוך מאי. ולכן מעניין מאוד, מעניין מאוד. ספר משלי מתחיל, משלי. שלמה בן דוד, המם של משלי, היא מם גדולה. וחזל דורשים בתחילת משלי ביאלקוט שמעוני. למה המם היא גדולה? כי שלמה המלך התענה 40 יום. ושאל את הקדוש ברוך הוא, תן לי תשובה אחת, מי זה שלמה המלך? החכם מכל אדם, אמר ריבונו של עולם, חוכמה מאין תימצא? תגיד לי הקדוש ברוך הוא, איפה שורש החוכמה, במוח או בלב? ענה לו הקדוש ברוך הוא, החוכמה היא בלב, שנאמר נתת שמחה בליבי, ואין שמחה אלא חוכמה, שנאמר חכם בני ושמח ליבי. חכם לב ייקח מצוות, לב טהור ברא לי אלוקים. ומפני מה ניתנה החוכמה בלב? למה? לפי שכל האיברים תלויים בלב. כל האיברים תלויים בלב. כי זהו, מעביר במערכת הדם את החוכמה הזאת לכל הגוף. אבל חוכמה שנלמדת רק עם המוח, לא נשאר ממנה בסופו של דבר, כלום. חוכמת התורה, מהמעין ללב ומהמעין ללב לכל הגוף. לכן, תראו כמה זה נפלא. כותב את הגמרא בסנהדרין, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים. לעולם הרשו ארץ נצר מתי מעשה ידי להתפאר. פתיחה שמלווה אותנו כל הקיץ, כל שבת, בפתיחה של פרקי אבות, בפרק של השבת. ממשיכה המשנה ואומרת, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, אין תחיית המתים מן התורה, אין תורה מן השמיים, ברור. והדבר הנוסף, אפיקורס. מה זה בשבילנו אפיקורס? אחד ששנה ולמד ויודע הרבה ובועט בתורה. אומרת הגמרא משהו אחר, אפיקורס, רב ורבי חנניה, גמרא בסנהדרין צדיק ט' עמוד ב', אמרי תרוויו זה המבזה, תלמיד חכם. מה זה אפיקורס? אפיקורס פירוש הדבר, שאדם לא מבין שהתורה הנלמדת על ידינו, היא חלק מאיתנו. האדם והתורה זה דבר אחד. האדם והתורה זה מציאות אחת. אז אם אדם מבזה, תלמיד חכם בעצם מבזה גם את מה? את התורה עצמה. מה זה משנה? אם מוצאים ספר תורה ומבזים אותו, לא מניחים אותו כראוי, לא עושים אותו שימו כראוי, או תלמיד חכם אותו דבר. ולכן תראו דבר מעניין. כותב לנו הנציב בהקדמה לבראשית, על האבות שהיו נקראים ישרים. למה? להצדיק צדיק וישר הוא. שבח ישר נאמר לקדוש ברוך הוא להצדיק, דין הקדוש ברוך הוא בחורבן בית שני, שהיו, שימו לב, צדיקים, חסידים, עמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולם מפני שנאת חינם שבליבם. זה את זה, חסדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם בירת השם שהוא צדוקי, ואפיקורס. ועל ידי זה הגיעו לכל העבירות החמורות, והקדוש ברוך הוא ישר הוא ואינו סובל, צדיקים כאלה, אלא באופן שהולכים בדרך הישר בהליכות עולמים. והמקור לכל זה, זה הגמרא בנדרים, פ"א. הנביא ירמיהו שואל, מי חכם ויבין את זאת? על מה עבדה הארץ? ירמיהו פרק ת', מה קרה? למה נחרב הבית? שאלו לחכמים, שאלו לנביאים, אף אחד לא ידע. אומר לנו הרן, לביא את רבנו יונה, מה זאת אומרת אף אחד לא ידע? אם לא למדו תורה, כולם יודעים. אם לא נהגו כבוד, כולם יודעים. מה פירוש אף אחד לא ידע? עד שהקדוש ברוך הוא אמר על עוזבה מתורתי, מה זאת אומרת על עוזבה מתורתי? מה, אף אחד לא ידע שהם עזבו את התורה? אומר רבנו יונה, לא, היו עוסקים בה, תמיד. ולפיכך היו החכמים והנביאים תמיים על מה עבדה הארץ. עד שפירש הקדוש ברוך הוא בעצמו שהוא יודע מעמקי הלב, שלא מברכים בתורה תחילה. לא הייתה התורה חשובה ביניהם. מה? כתורת חיים. הולכים לאכול, שותים מים. מה אנחנו אומרים? תודה. שהכל נהיה בדברו. אתה בורא עולם, בורא פרי העץ. אתה בורא פרי האדמה. אתה מוציא לחם מן הארץ. אתה ברוך. זה בא ממך. זה מראה כמה זה חלק מהחיים שלנו. אומר רבן יונה, זה שלא ברכו בתורה תחילה. לא הבינו שהברכה היא, זה בא ממך, אתה נותן לנו חיים. אין פיזיים ואין שמחים. דרך הלימוד, כמו שאתה נותן לנו דרך האכילה. זה דבר אחד. כי התורה הייתה רק במוח. תורה שהיא רק במוח, לא נשאר ממנה כלום. לכן כמה הדבר נפלא, שרבן יוחנן בן זכאי בפרקי אבות פרק ב', פרק של השבת, בארץ ישראל, אמר להם לתלמידיו, ציו ראו איזה דרך טובה שידבק באדם, תסתובבו בעולם, תחזרו אחרי שנה, שנתיים לבית המדרש, תגידו כמה מילים לתלמידים החדשים, מה הדבר הכי חשוב בחיים? חזרו, רבי אליעזר אומר, עין טובה, רבי יהושע אומר, חבר טוב, רבי יוסי אומר, שכן טוב, רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד, דברים נפלאים וחשובים, אבל רבי אלעזר אמר, לב טוב, אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך, מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם, כי כשיש לב טוב, יש שכל טוב, יש עין טובה, יש חבר טוב ושכן טוב, וגם רואים את הנולד. ולכן, ימי האבלות האלו, הם הארוכים ביותר, לפחות, 32 ימים, זה החלק הראשון, ומל"ג בעומר, עד סוף ימי הספירה, עוד 17 ימים. אומר המהר"ל, 32, ועוד 17, 32 זה לב, ו-17 זה טוב. המפתח זה לב טוב, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אנחנו הרי רוצים לקבל טוב ממנו, טוב השם לכל. יבוא טוב, ייתן טוב, על ידי טוב לטובים. כל אדם יש לו את הדברים שהוא צריך, בכל גיל, בכל שלב. רוצים את הטוב, תאמו ראו כי טוב השם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן את הטוב כמה שאתם רוצים. אבל אני רוצה ממכם דבר אחד, תנו לי לב. ה-32 הימים הראשונים זה הלב. לעשות את הדברים עם הלב, בכל המעגלים של החיים. אז מקבלים את הטוב. אז מקבלים את הברכה. ולכן אותם קבוצה של תלמידים שנשארה, פונה אליהם רבי עקיבא, ואומר להם, בניי, מדרש רבה וחיי שרה, בניי, הראשונים לא מתו, אלא שהייתה עיניהם צרה אלו לאלו. נו דעתכם שלא תעשו כמעשיהם. עמדו ומילו כל ארץ ישראל תורה. צרות עין נובעת, כי אין לב טוב. ואין לב טוב, כי התורה לא מגיעה עד המאיים, תורתך בתוך מאי, דרך המאיים זה מגיע לכל המערכת, שבורא עולם ברא בנו, ולכן ניקח את זה עוד צעד, לא יאומן, אחד התוארים החריפים ביותר, שאפשר לומר על יהודי, זה שונא השם, יודעים הוא שונא את פלוני, שונא את אלמוני, שונאים זה לזה, אבל שונא השם, וואו, בדור שהעולם ברובו מאמין שיש מציאות עליונה. שונא השם, אומר רבינו יונה בשערי תשובה בשער ג', והעניין שונא השם נמצא לפעמים גם באנשים שהם עושים המצוות ונזרים מכל עבירה, במעשה ובלשון. נו, אז איך הם יכולים להיות שונאי השם? אשר עיניהם צרה בתלמידי חכמים, הישרים והצדיקים, ושונאים עטרת תפארתם. עטרת תפארתם. זה העטרת, זה הכתרים. לא יאומן. ומוסיף לנו בעל המסילת ישרים, דבר מאוד מעניין בפרק י' א'. אמנם, לו ידעו ולו יבינו, אם אנשים היו מבינים ויודעים, כי אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. אף אדם לא לוקח מהשני כלום, גמרא ביומא דף למד ח'. והכל כאשר לכל מהשם, כפי עצתו הנפלאה וחוכמתו הבלתי נודעת. והנה, לא היה להם טעם להצטער בטובת רעיהם. אדם צערי, למה יש לשני, למה אין לי? למה? כי חסר בהרגשה שהקדוש ברוך הוא נותן הכל. והוא מה שמעיד הנביא, למען תהיה טובת ישראל שלמה, מה יעשה הדבר הראשון בגאולה העתידה? ואז על ידי זה מה יהיה? קודם, מה יהיה הטובה השלמה? להסיר מליבנו מידה מגונה זאת, שלא יהיה לאדם צער בטובה שיש לשני. לא יצטרך המצליח להסתיר עצמו ודבריו מפני הקינה. זה מה שאומר הפסוק, שר הקינת אפרים וצוררי יהודה יקרתו. אפרים לא יקנה את יהודה, יהודה לא יקנה את אפרים. כמלאכים שמחים בעבודתם איש על מקומו, אין אחד מתקנה בחברו, כי כולם יודעים האמת, לעמיתו והליזים עם הטוב שבידם. לכן, מותם של תלמידי רבי עקיבא היא האבלות הארוכה ביותר. ולמה היא האבלות הארוכה ביותר? כי בית המקדש נחרב, זה נורא, אין ספק. דרכי ציון אבלות, מבלי בהם מועד, נחרב הבית הראשון השני, אבל למה זה נחרב? כי עיניהם של אלו הייתה צרה באלו. למה זה נחרב? בגלל אותה צרות, שהתורה לא מגיעה למאיים, היא גם לא תגיע ללב. אבל כשהיא מגיעה ללב, זאת אומרת, היא הייתה במאיים, היא גם תגיע למוח. כי המפתח הוא הלב טוב. אלה ימי הספירה. ושלא נתבלבל, רבי עקיבא, את תלמידיו חינך, למידות, למידות. חזל אומרים לנו, בפרקי בן עזאי בפרק ה', מעשה ברבי עקיבא, עשה משתה לתלמידיו, הביא להם שני תבשילים, אחד חי ואחד מבושל, מנה ראשונה היה ירקות, שם על השולחן ברוקלי. חלק מהתלמידים לקחו סכין, או הורידו, או עם היד, הורידו חתיכה מהברוקלי, שמו בצלחת. אחד התלמידים לקח את זה, הוריד את זה עם השיניים. אמר להם, לא כך בני, כך לא אוכלים. לא עשיתי לכם כל הסעודה, אלא כדי לבדוק אתכם אם יש בכם דרך ארץ. כי אם אין דרך ארץ, גם אין תורה. ובתענית דף קפה נאמר, לא ירדו גשמים. תעניות, תעניות בלי גשם. עד שבא רבי אליעזר ירד לפני התיבה, אמר 24 ברכות, לא 18. כ"ד ברכות, ולא נענה. ירד רבי עקיבא אמר שמונה מילים. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו למענך, רחם עלינו. זהו, ירדו גשמים. התחילו החכמים לרנן. אוהו, רבי עקיבא גדול יותר מרבי אליעזר. יצתה בת קול ואמרה, לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו, וזה אינו מעביר על מידותיו. מה זה להעביר על מידותיו? זה לדעת לוותר, to concede, להעביר על מידותיו. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא בדף ט"ו, השטן מגיע יום אחד, היה כינוס בשמיים, והיה יום ראש השנה, ויבואו בני האלוקים להתייצב לפני השם, וגם השטן מגיע, ויאמר לו השם, מאין תבוא? ויאמר, משוט בארץ, מה ראית? מה ראיתי? נהייתי חסיד. מה? אתה השטן נהיית חסיד? אתה הרי רץ אחרי בני אדם. של מי נהיית חסיד? של אברהם אבינו. אתה הרי רץ אחריו כל החיים. אומרת הגמרא, ריבונו של עולם, אמר השטן, בכל העולם כולו לא מצאתי נאמן כעבדך אברהם. אמרת לו, קום יתהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. והנה, בשעה שלא מצא מקום לקבור את שרה, עד שקנה אותה ב-400 שקל כסף, וחזל מחשבנים שזה מיליונים, לא יראה אחר מידותיך. לא שאל כלום. לא אמר, היי, אמרת לי הארץ שלי, וזה אני משלם על חור באדמה? כלום. ידע לוותר. אומר השטן, מי שיודע לוותר, אני לא יכול לעמוד מולו. לא יכול. תמיד היה אומר לנו רבינו הגדול, שזה מנוער בר אלבין, זכר צדיקים לברכה, איפה שוויתרתי, לא הצטערתי. ואף פעם לא הצטערתי על מה שלא אמרתי. זה התורה ששלמה המלך ביקש לדעת, החוכמה מאין תימצא. והתשובה שהוא קיבל, חכם לב ייקח מצוות. חכם בני ושמח ליבי. לב טהור ברא לי אלוקים. החוכמה תימצא בלב. לכן, תלמידי רבי עקיבא מתו באיזה מיטה? באסקרה. מיטה רעה, קשה, עם ייסורים נוראים, מתחילה במעיים, עולה במערכת הגוף, מעלה מעלה, ומגיעה לפנים, מגיעה לכלי הנשימה, ואז האדם ברגע מתמוטט וגומר את חייו. למה? כי התורה, אם היא לא מגיעה למעיים, כל אדם יודע אם הוא צריך לקחת כל יום ויטמינים או כדורים מסוימים, וזה שומר על בריאותו, אם הוא את זה לא לוקח, משהו אחר נכנס למעיים ולמערכת הדם והלב, וזה יכול לגרום לו חולי עד כדי מיטה, עד כדי מיטה. אז התורתם הייתה תורת השכל, לא הייתה תורת הלב ולא תורתך בתוך מעיים. אז לכן העונש היה בדיוק מידה כנגד מידה. וכמה זה נפלא, כמה נפלא, נאמר בירמיהו, אומר הקדוש ברוך הוא, הבן יקיר לי אפרים. מה זה יקיר? יקרות. אנחנו נמצאים בימים של יקרות, כי לספור, זה לא רק לדעת מה יש לי ומה אין לי, לספור מספר גם מראה על יקרות. נכנסים לכל חנות ורואים מספרים, ככל שהמספר גדול יותר, זה יותר יקר. אומר הקדוש ברוך הוא, אנחנו עם ישראל בנים, ובנות של בורא עולם, הבן יקיר לי אפרים, עם ילד שעשועים, כי מידי דברי בו, שאני תמיד נזכר, אומר הקדוש ברוך הוא בילדים שלי, בעם ישראל, זכור הזכרנו עוד, למה? כי אמו מאי לא, כי התורה אצלה מגיעה למאיים, היא תורת חיים, היא נותנת חיות, נותנת ברכה, נותנת שמחה, ולא משנה כמה אחד המרבה ואחד הממית, אז לכן רחם הרחמנו, נאום השם. זה חזל מלמדים אותנו. לכן, איך כתוב? מילה קרסו בשס ופוסקים. מעניין, מטבע לשון מחזל. רוצים להגיד על אדם שהוא תלמיד חכם, הוא מילה את קרסו בשס ופוסקים. את הקרס, מילת השכל. הוא יודע יותר, יש לו זיכרון פינומינל, הוא יודע. לא. דבר ראשון, שזה יגיע לקרס, למאיים, ואז היא גם יגיע לשכל וישאר, כי התורה היא תורת חיים. אז לכן, שאת זה אנחנו מבינים, אז בעצם כל הימים האלה, במיוחד החלק הזה, הם ימים של לב, שאנחנו בעצם רוצים שהדברים יגיעו ללב, שיהיו חלק מהמהות שלנו, עד נזכה לכל הטוב שבורא עולם רוצה להעריף עלינו בלי הפסקה. אם לוקחים את הדברים האלה בהיבט הזה בימים האלו, ובכלל ביום יום, אבל הימים האלה נותנים לנו את התדלוק לכל השנה, אז בעצם זה העומק של ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. חיים כולכם היום. איך דבקים בו? דרך מה? מה הדבק שמדביק אותנו לבורא עולם ואותו אלינו? זה התורה. ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא אחד. זה החמדה גנוזה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. זה מה שמלאכי השרת רצו שיהיה אצלהם, וזה שלנו. אם נראה את הדברים האמת באופן הזה ובצורה הזאת, עכשיו אנחנו מבינים מה שפתחנו ושאלנו, דבר ראשון, זאת האבלות הכי ארוכה כמניין לב, כי היא בעצם המקור שכתוצאה מכך נחרב הבית, אבל צריך לדעת איפה זה התחיל, זה התחיל בחוסר הלב, זה היה רק בשכל. והבנו למה כתוב 12,000 זוגים תלמידים, לא כתוב 24,000, 12,000 זוגים, למדו ביחד חברותו. אף אחד לא הבין איזה לימוד חזק זה, לא הייתה בטלה לרגע, גם רבי עקיבא לא ראה את זה, כי הלימוד הוא נפלא. הנביאים לא ידעו על מה עבדה הארץ, עד שאמר הקדוש ברוך הוא שלא בירחו בתורה, לא בירחו בתורה כמו צריך לברך על לחם ועל עוגה ועל מים, כי זה נותן חיות. לא הבינו שהתורה צריכה להגיע למאיים. ולכן העונש היה כזה שמתחיל במאיים, ונגמר בפה, בדיבור, שהיה צריך להוציא את החיות שיש בתוך התורה עצמה. נראה את הדברים מת באופן הזה, נראה את הדברים מת בצורה הזאת, ואלה הימים שזה התורה מבקשת מאיתנו, שנתבונן, הנזכה באמת, ואתם מדביקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, לחיות אמיתית, נזכה באמת לשמחה, לברכה, ולכל הטוב, הטוב הטוב, כי לא אכלו רחמך, שבו אלם רוצה להעריף עלינו ומעריף עלינו כל הזמן, ילך ויגדל, ונזכה באמת לעמוד לקראת קבלת התורה כמדי שנה, אבל הפעם באמת עם דבקות יותר גדולה בבורא עולם, והתקיים בנו באמת כל הברכות הכתובות בתורה, בבריאות, בברכה, באריכות ימים ושנים, ובמילוי כל משאלות ליבנו לטובה.